ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף צדי ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום, תשימו לב, מתחיל 8 שורות מסוף צדי ג' עמוד ב'. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים משולשים, הם מופיעים משני כיוונים, ויש גם פס כפול. אביי מביא רשימה של 5 תנאים שהוא סובר, שהם בדעה ששינוי אינו קונה. בצדי ד' עמוד א' נראה משולש בכיוון הפוך, ושם הבלטנו רבה, הוא מופיע בקצת יותר מאמצע, בערך אמצע עמוד, צדי ד' עמוד א'. רבה חולק על הבעיה, הוא מסביר כל אחד מהתנאים בדרך אחרת. הגמרא, אמר הבעיה, כאן רשימה של 5 תנאים, רבי שמעון בן יהודה, בית שמאי, רבי אלעזר בן יעקב, רבי שמעון אלעזר, ורבי ישמעאל, כולהו סבירה להו שינוי במקומו עומד. הכוונה שאפילו אם הפריט שנגזל השתנה ברשות הגזלן, הגזלן מחזיר אותו עם השינוי. אומר רש"י, במקומו עומד, אין זז מרשות בעלים הראשונים ואפילו נשתנה. אז עכשיו הפירוט. רבי שמעון בן יהודה הדמרן, ראינו אותו בשיעור הקודם בעניין ראשית הגז, ורבי שמעון יהודה שם אמר שגם אם הבעלים של הכבשים הוא צבע את הצמר, זה לא מונע מהגזיזות להצטרף לשיעור שחייב בו משום ראשית הגז, וזה בניגוד לתנא קמא, שאם הוא צבע אותם זה כאילו זה קונה בשינוי לבעל הבית, אז הצמר של כל גזיזה או גזיזה לא מצטרף עם הבא, וזהו דעתו של התנא קמא. אבל רבי שמעון לזה אומר, כמו שאמרנו עכשיו, גם אם הוא צבע אותם זה לא קונה עבורו, והגזיזות מצטרפות לשיעור שבו חייב משום ראשית הגז. בית שמאי, מה היא? איפה רואים בית שמאי בדעה הזאת של שינוי במקומו עומד? וכאן אנחנו מדברים על דבר שאגב למדנו מוקדם יותר במסכת, יחסית קרוב לתחילת פרק מרובה, פרק 70, בעניין אתנן זונה. מה שנותנים כאתנן וזונה עבור שירותה, אם אנחנו מדברים על דברים שאחרת היו ראויים לקורבן, זה נפסל, הוא פסול לקורבן. יש קורבן בהמות, עופות, ויש גם מנחות, ואנחנו נתמקד במנחות. נתן לה, לזונה, חיטין, באתננה, כתשלום עבור השירות שלה, והיא הפכה את החיטים האלו והסען סולד. זיתים והסען שמן, ענבים והסען יין. תני חדה אסור, אסור למזבח, ותני אידך מותר. ויאמר רב יוסף, תני גוריון, זה שם אדם, ואנחנו ממשיכים לדף צדי ד' עמוד א', זה מאספורק, אספורק זה שם מקומו, אותו גוריון לימד, בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. בית שמאי אוסרים, למרות שהיא שינתה את זה מחיטים לסולת, למשל, אסור להביא את הסולת כקורבן מנחה. מה הייתה מדי בית שמאי? אמר קרא, גם שניהם, הפסוק בדברים, פרק חבקים בפסוק י"ט, הוספנו את הפסוק הזה בשוליים, שם כתוב, נקרא מהשוליים, לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, לכל נדר כי תועבת השם אלוקיך, גם שניהם. בפסוק מוזכר, אתנן זונה ומחיר כלב. אנחנו מתמקדים כעת בעניין אתנן זונה. אז למה בית שמאי אומרים, למרות שזה עבר שינוי, זה עדיין נשאר אסור? אמר קרא, גם שניהם, לרבות שינוייהם. הפסוק, סוף הפסוק, גם שניהם, זה מרבה לאיסור, גם השינויים. ובית הלל אמר קרא הם ולא שינויהם. המילה שניהם כרוך במילה הזאת, הסוף של המילה הם, אז זה מה שאנחנו דורשים פה לפי בית הלל. אז הם רק מה שניתן והזונה אסור, ולא השינויים. השינויים מותר, שינוי קונה, ובית שמי אקטיב הם. הגמונה ההוא מבי הלל לבית שמי צריכים הם ולא ולדותיהם, שהם באמת בא למעט ולדות. אם ניתן לזונה כבש והכבש הולידה כבשה, הכבש הזה הוולד יהיה מותר לקורבן. ובית הלל תרתי שמת מינה הם ולא שינויהם, רק הדבר המקורי שניתן לזונה אסור, הם ולא ולודותם, רק בהמה עצמה ולא הוולד. שאלה, ובית הלל נמי הכתיב גם, וראינו מקודם בית שמי ריבו מהגם, גם השינויים. אז מה בית הלל שמתירים את השינויים? אז אומר הגמרא, גם לבית הלל קשיא, אין משהו נראה לעין לפי בית הלל מה ניתן לדרוש מהגם. עכשיו הטענה השלישי, שלפי אביי שינוי במקומו עומד. רבי אליעזר בן יעקב, מה היא? דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, הרי שגזר שאה של חיטין, תחנה, לשה ואפה והפריש ממנה חלה, כיצד מברך? יש שאלה, יש דיון במפורשים, המברך כאן, האם המברך הוא ברכת המצווה של הפרשת חלה, או היא ברכת הנהנין על המאפה. ממשיך רבי אליעזר בן יעקב אומר, אין זה מברך אלא מנעץ, למרות שהשתנתה ממה שהוא גזל. הוא גזל חיטין, ועכשיו אנחנו עומדים לקראת ברכה על דבר שהשתנה לגמרי. לא, הוא אומר, אין זה מברך אלא מנעץ. ועל זה נאמר, בוצע, בוצע זה לשון גזל. אולי זה כאן סוג של לשון נופל ללשון, מאחר שאנחנו גם מקרים את הביטוי בציעת הפת, אבל הכוונה של הפסוק הוא גזל. בוצע ברך, נעץ השם. זה נעצה. ולמרות שזה השתנה, לא הזהות המקורית של של החומר, החיטין, נשאר. לפי אביי מכליל את רבי אליעזר בן יעקב ברשימה של שינוי אינו קונה. רבי שמעון בן אלעזר, מה היא? דתניא, כלל רבי שמעון בן אלעזר, כל שבח שהשביח גזלן ידו על העליונה. עכשיו אנחנו ממשיכים במקור תנאי שהוא לא ברור, אנחנו העברה יהיה בשלוש שורות הבאות, אבל בינתיים אנחנו רואים שהגזלן הוא השביח מה שהוא גזל. כתוב ידו על העליונה, רצה נוטל שבחו, רצה, אומר לו, הרי שלך לפניך. מי כאמר? ורשי בשורה שנייה מסביר מה הקושי. מי כאמר? אילי בשבחה. זה מה שכתוב פה בנושא, הנושא הוא שבח, הוא השביח. וקטני הרי שלך לפניך, זה גם כתוב בברייתא הזאת. והי לישנה, שאומרים הרי שלך לפניך, לא שייך למימר אלה בדבר שתיחש מקדמותו, שאמר לו תלנו כמות שהוא כחוש. אבל אנחנו רואים פה איזו הכחשה, רואים רק שבח, אז מה שייך הביטוי הרי שלך לפניך? אמר רב ששת, הכי כמר, השביחה, אם הגזלן השביח את הדבר הנגזב, נוטל שבחו, כחש, אומר לו הרי שלך לפניך, דשינוי במקומו עומד. שואלת הגמרא, יחי אפילו השביח נמי, שיחזיר את הדבר עם השבח. למה אתה אומר שאם הגזלן השביח אותו, הוא נוטל את השבח? כמו ש בספר אתה אומר הרי שלך לפניך, למרות שכיחש, בגלל ששינוי במקום עומד, תגיד אותו דבר, הפריט הוא שבח, אבל שבח שינוי לא קונה, אז תחזיר את זה עם השבח. אמרי, לגבי השביח, למה הגזלן זוכה לקחת את השבח? מפני תקנת השבים. זה לא משקף את עיקר הדין, אלא כדי לעודד אנשים לחזור בהם, לחזור בתשובה, להחזיר את הנגזל, אז אומרים, בסדר, השבחת את זה, אז קח את השבח. רבי שמואל, מהי היא? איפה רואים את רבי שמואל ששינוי במקומו עומד, לפי אביי דתניא? מצוות פאה, להפריש מן הקמה. אדם קוצר את השדה שלו, משאיר פאת שדהו ללא קצירה, זה מצוות פאה, להשאיר את הפינה של השדה ללא קצירה לטובת העניים. לא הפריש מן הקמה, הוא לא עשה כך, הוא קצר את הכל. מפריש את הפאה מן העומרים, לא הפריש מן העומרים, מפריש מן הקרי, עד שלא מרחו. מרחו, אם אותו בעל השדה גם מריח את הקרי, זה מריח, זה הוא יישר והחליק את הקרי שיהיה ישר, מעשר ונותן לו קודם, הוא יפריש המעשרות. משום רבי שמואל, וזה השיטה שחשוב לנו, משום רבי שמואל אמרו, אף מפריש את הפאה מן העיסה ונותן לו. אנחנו מסתכל ברש"י קודם לגבי מה שהתנא אומר, מרחו, אומר רש"י בשורה שנייה בשורות הקצות, מחליק את הקרי ברחת ומרוח אבי גמר מלאכה למעשר, כך מעשר כל מעשרותיו תחילה, ואחר כך נותן לו פאה כדי שלא יפסיד עני, שאילו היה נותנו קודם מרוח, אף על פי שעני מצרף לקט שירו בפאה הרבה ועושה מהן קרי, פטור מן המעשר, שהרי הפקר הוא. אבל עכשיו שנתמרח ביד בעל הבית, נתחייב במעשר, דרך ימין למסר ברכות, לקט שירו פאה שעשען בגורן הוקבעו. נמשיך ברש"י, אף מפריש מן העיסה, זה שיטת רבי שמואל, ומה מפריש מן העיסה? פאה, אם לא נתנה כבר, ואילו לתנא קמא, מן העיסה לא, תקניה בשינוי. אם זה הגיע לשלב של עיסה, לפי התנא קמא הוא לא מפריש פאה, אבל לפי רבי שמואל, אפילו אם הוא עשה אותו עיסה, מפריש פאה, כי הוא לא קונה בשינוי, הפאה נשאר לטובת העניים, והווה ממושים לא טובים. דעת השתא, דישא לאו שינוי הוא, דאוכל הוא כמו שהיה, אבל שמגיע לעיסה זה שינוי ממש. ובכל אופן, לפי רבי שמואל, הוא עדיין חייב להפריש פאה. הגמרא כאן שואלת, אחרי שראינו את הרשימה ביניהם בית שמאי, זה בעיני רב פאפה קצת תמוע. אמר לרב פאפה לבאי, איכפל כל הניתנאי להשמין כבית שמאי? כל התנאים האלו, ארבעה שהם באותו דעה כמו בית שמאי, נגיד החמישי ברשימה, כמובן הוא היה התנא השני, אבל תמיהה פה שדרך כלל עמדת בית שמאי הוא לא מתקבל להלכה, אז מה פתאום שכל התנאים האלו נוקטים עמדה שלא כפי ההלכה, כפי ההלכה המתקבלת? אמר לי, אז רב באי אומר, הכי כאמרי, כל התנאים האלו הם יגידו לך כזה דבר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה, שגם בית הלל מסכימים ששינוי במקומו עומד, לפחות בדוגמאות האלו, שלפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, הבית הלל יסכימו לכל מה שנאמר כאן בתנאים שהזכרנו, ששינוי במקומו עומד. אמר רבא בא, כפי שאמרנו מקודם, בא וחולק על אביי. רק נשים לב שהאמירה של רבא תופס כמה שורות טובות, ולכן בגמרות המסומנות אתם רואים סימון ארוך. רבא אומר ממאי, מי אומר שהם בדעה ששינוי במקום עומד? דילמה עד כאן לא קומה ברכה. עכשיו רבא עובר על השיטות האלו, נקרא זה אחד אחד, ומראה שהם לא סוברים ששינוי במקומו עומד. עד כאן לא כמו הרגשים בן יהודה, האטם, בעניין שינוי, והוא דיבר בתחום ראשית הגז, אלא בצבע. למה הוא אומר שגם אם צבעו הגזיזות מצטרפות, והבעל הכפסים לא קונה, הואים ויכול להעבירו על ידי צפון. הוא יכול להעביר את הצבע על ידי סבון, ולכן זה לא שינוי. דבר שאפשר להעביר אותו, להחזיר אותו לקדמותו, זה לא נקרא שינוי. ולכן אין כאן איזו ביטוי ששינוי אינו קנה, פשוט זה לא נחשב שינוי. ולכן גם למרות שבעל הכבשים הוא צבע את הצמר תוך כדי הגזיזה, זה עדיין מצטרף לשיעור ראשית הגז לטובת הכהן. ועד כאן לא כמר בית שמי הטם בעניין אתנן זונה, אלא לגבוה. כל התחום הזה מדובר בקורבנות, ושמה גם אם היא שינתה את החיטים לסולת, לא מקריבים אותה, משום דה אם איסה מאוס, כשמדובר בקורבנות יש יותר רגישות בעניין קורבנות, ולכן בית שמי פוסלים. אבל זה לא הבעת עמדה כללית ששינוי במקומו עומד. ועד כאן לא כמר בלעזר בן יעקב הטם בעניין חלה, אלא לעניין ברכה. האם ניתן לברך על המוצר שמקורו היה חיטים? נכון, זה עבר שינויים, אבל האם ניתן לברך על זה? אז אומר, לא, אל תברך, משום דהבי לי מצווה הבאה בעבירה. אבל זה לא ביטוי כללי ששינוי במקומו עומד. ועד כאן לא כמו רבי שמעון אלעזר אטם, אלא בהכחשה דהדר. רבי שמעון אלעזר הוא דיבר על ההכחשה, ובסופו של דבר הגזר הוא מהרי שלך לפניך. זה לא ביטוי ששינוי במקומו עומד, אלא בגלל שאותו הכחשה אפשר להחזיר אותה לקדמותה. זה לא הכחשה קבוע לצמיתות, אלא הוא חוזר. ולכן, כמו שאמרנו מקודם, ששינויים כאלו שחוזרים לקדמותם, זה לא נקרא שינוי בכלל. ועד כאן לא כמו רבי ישמעאל אטם, שמפריש פאה גם מן עיסה, אלא לעניין פאה. משום דכתיב, אצל פאה יש פסוק תעזוב, אבל המילה הזאת תעזוב, תעזוב, או מה שדומה לו, חוזר בפסוקים. זה נקרא, כתוב תעזוב יתרה. זה כאילו התורה מחייבת, אתה צריך להפריש את הפאה בכל מקרה, אבל בעלמה שינוי קונה. וחיתם על לגמר מיני, למה שלא נאמר שנלמד ממה שנאמר אצל פאה לדברים אחרים? כמו אצל פאה רואים ששינוי לא קונה, אז גם בדברים אחרים. הגמרא דוחה את ההצעה הזאת, מתנות עניים שני. אני לא יכול ללמוד מהתחום הזה של מתנות עניים, שכולי פרט, עוללות, שכחה, פאה, אני לא יכול ללמוד מהם. יש קטע בסוגריים, ואם תשימו לב, יש גם סוגריים פנימיים. אנחנו בשוליים כתבנו הסבר יחסית ארוך, אבל אני מקווה שנעשה סדר בשורות הבאות. הסבר הסוגריים, כך כתבנו, שים לב שיופיע פה סוגריים תוך סוגריים. הסוגריים אינם לשם דילוג, אלא מטרתם להראות שעד כאן הסתיים תשובת רבא. נסכם, רבא אמר שאין ליצור רשימה של תנאים שכולם סוברים שינוי במקומו עומד. והעניין של רב הסתיים כאן לפני הסוגריים. מה שמובא בתוך הסוגריים מובא לחזק דברי רבה, שלרבי ישמעאל בדרך כלל שינוי קונה ומתנות עניים שני, וכתוב אצלם תעזוב יתרה. בתוך הסוגריים מופיעים שתי שאלות ששואל רבי יונתן. סימנו הראשון בסוגריים פנימיים זוויתיים, בסוגריים אלו, כדי לבודד שאלה ראשונה ותשובתו משאלה השנייה. כתשובה לשאלה הראשונה יהיה יותר נוח. אני הייתי אומר שאנחנו לא נראה בדיוק תשובה, אבל יש אפשרות לתת תשובה לשאלה הראשונה, יהיה יותר נוח להסביר טעמו של רבי ישמעאל על פי הדכתיב תעזוב יתרה, או כפי שהגמרא הביאה לפני הסוגריים. אז אנחנו, כפי שאמרנו, הסוגריים האלו הם אינם לשם דילוג, אז נלמד ביחד את הגמרא ישר. עכשיו, אמרנו לפני הסוגריים, למה שלא נלמד ממתנות עניים מפאה ששינוי במקומו עומד? אז הגמרא ענתה, מתנות עניים שני. תוך הסוגריים, כדבאי רבי יונתן. דבאי רבי יונתן, מה שאמרנו שמתנות עניים שני זה מתקשר עם שאלה שרבי יונתן העלה. מהי טעמה דרבי ישמעאל שמפריש פאף מן העיסה? משום דקוסבר שינוי אינו קונה, זה אמירה כללית. או דרמה באלמה דקוסבר שינוי קונה, ואחר משום דכתיב תעזוב יתרה. אנחנו לפני הסוגריים ענינו שמתנות שני, מתנות עניים באמת שני בגלל זה. אבל רבי יונתן העלה את הדבר כשאלה ונתן את זה כאופציה לתשובה, ואם תמצא לא מתאמת רבי ישמעאל משום דקוסבר שינוי אינו קונה, כמו שהבאי טען שרבי ישמעאל יש לו עמדה כללית ששינוי אינו קונה, תעזוב יתרה דכתיב רחמנא למה לי. עכשיו, אם אתה בוחר באפשרות השנייה שבעלמא שינוי קונה, ורק כאן בעניין הפאה מתנות עניים, שפאה הוא דוגמה לכך, רק כאן בגלל שכתוב תעזוב יתרה, אז הכל חלק. אבל אם אתה אומר שלפי רבי ישמעאל שינוי אינו קונה באופן כללי, אז מה אני צריך לעזוב יתרה? גם בעלמא שינוי לא קונה, אז גם הפאה ייכנס למכלול של הרעיון ששינוי אינו קונה. לכן אמרנו בהקדמה בכוכבית, אמרנו שיהיה יותר נוח לקבל כתשובה לשאלת רבי יונתן את ההסבר שבאופן כללי שינוי קונה, ורק פה בעניין פאה שינויינו קונה בגלל תעזוב יתרה. ותו לרבנן שאמרו שמן העיסה הוא לא מפריש תעזוב יתרה דקוסבר רחמנא למה לי, מה הרבנן לומדים מהתעזוב יתרה? ולזה יש תשובה, מבאי אלי לחידתניא, המפקיר כרמו, הפקר פטור מההפרשות. הפרשות זה הפאה, לקט, שכחה, כל הדברים האלו זה רק חייב משדה שבבעלות, לא מהפקר. אז מי שהפקיר כמו והשכים לבוקר ובצרו, כאילו חזר וזכה במה שהוא הפקיר אמש, חייב בפרט ובעולות ובשכחה ובפאה, למרות שהוא זכה בחזרה בעצם מן ההפקר. אבל לגבי המתנות העניים האלו הוא חייב להפרישם. למה? כי כתוב תעזוב יתרה, ורשי אגב מביא המקורות. הוא פטור מן המעשר, כי לגבי מעשר לא כתוב תעזוב יתרה. אז לגבי מעשר, אותו אדם שהשכים הוא בצר את הכרם, אבל הוא בצר את זה מכרם שלפני דקה היה הפקר, והפקר פטור מן המעשר. אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. הוא אמר ליאל, לגבי הגזלן, יש גם חץ מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לשליש הראשון של העמוד, שרבי שמעון מזם דיבר על שבח שהשביח הגזלן, והסברנו, אם ישביח הוא נוטל שבחו, אם כיחש אומר הרי שלך לפניך. אז כאן שמואל, ונשים לב הסוגיה עכשיו, כתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, ליישב סתירה בפסק של שמואל, היא הלכה כרבי שמעון אלעזר, דשינוי אינו קונה. ושמואל, אנחנו גם מספרנו שמואל אחד, פוסק כרבי שמעון אלעזר, ואומר שהגזלן יכול להגיד, הרי שלך לפניך. זה, במילים אחרות, שינוי אינו קונה. ומי אמר שמואל אחי, ואמר שמואל, אין שמין, לשון שומה, לעשות שומה, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזיקין. אם גזלן גזל בהמה, ומתה אצל הגזלן, הוא ישלם בהמה מעליה. לא עושים שומה מה ערך הנבילה, אלא ישלם בהמה מעליה. במילים אחרות, שינוי קונה. אנחנו לא נתייחס לנזיקין, זה לא ענייננו. אז יש כאן סתירה בדברי שמואל. מצד אחד הוא פוסק כרבי שמעון בן אלעזר שהוכחש, הרי שלך לפניך שינוי אינו קונה, וכאן הוא אומר אין שמין לגנב, אלא גנב משלם בהמה מעליה. זה שהבהמה מתה אצלו זה שינוי, ושינוי קונה. בשלמה לרבה דאמר רבה, הוא אמר לעולם שינוי קונה לפי רבי שמעון בן אלעזר. ואיך הוא הסביר דברי רבי שמעון בן אלעזר למעלה? אז בשלמה לרבה דאמר כי כמה רבי שמעון בן אלעזר הטעם, הוא יכול להגיד הרי שלך לפניך בהכחשה דהדר, זה לא שינוי. אז לא קשיה, כי אמר כששמואל אמר לאחר רבי שמעון בן אלעזר זה שינוי במקומו עומד, דהיינו שינוי אינו קונה בהכחשה דהדר. וכי כמה שמואל אטם אין שמין לא לגנב ולא לגזן אלא לנזיקין, בהכחשה דלא הדר, כששלא חוזר, כמו מתה או נשברה רגלה. אז יש חילוק ברור שניתן דרכו להסביר את שני הפסקים של שמואל. אין סתירה, אלא לבית דאמר כי כמה שמואל עזר, הוא אמר, הבאי אמר ששינוי אינו קונה. וכשהרב שמעון אלעזר אמר את הדין שלו בהכחשה, דלא הדר כאמר, אפילו בשינוי גדול, שינוי אינו קונה. אז מהי עיקר למימר? איך הבאי מסביר את הפסק של שמואל שאין שמין, שמין לגנב, שאומר שינוי קונה? הבאי מתני הכי. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אנחנו מתייחסים לפתיחה של הקטע הזה, יש לנו חץ מצד הגמרא, זה מחזיר אותנו לפני בערך 8-9 שורות, אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כבשם בן אלעזר, אז אביי מסביר, אביי מתני הכי, אמר רב שמואל, אמר רב יהודה אמר שמואל. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמרו הלכה כרבי שמעון בן אלעזר, דהיינו שינוי אינו קונה, ולשמואל עצמו לא סבירה לי, שמואל עצמו יסבור שינוי קונה, כמו שהוא פסק אצל אין שמין לא לגנב וכו'. אז אין סתירה בתוך דברי שמואל, רק האמירה של שמואל הראשון היה ציטוט, אבל לא משקף את שיטת שמואל עצמו. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. אנחנו נראה גם מספרים רומאים אחד ושניים, שני לשונות ברבי יוחנן. מהו א', דין התורה לגבי החסרת גזלה נשתנית אם חוזרת בעין או ששינוי קונה. ב', על מה חל תקנת השבים? מבחינת מבנה אנחנו נראה פס כפול הבלטת הביטויים דבר תורה ותקנת השבים. הגמרא אמר רב חייא בר אבא רבי יוחנן, דבר תורה גזלה הנשתנית חוזרת בעיני, גם אם מדובר בשינוי שאינו חוזר לבריאתו. אומר רש"י, הנשתנית, אף הפי שנשתנה, חוזרת בעיני כמות שהיא עכשיו, ואפילו השביחה, תשינוי לא קני. והסיבה או המקור לאמירה הזאת שגם גזלה נשתנה חוזרת כמו שהוא, שנאמר והשיב את הגזלה אשר גזל מכל מקום, גם אם הוא השתנה תחזיר אותו. ואם תאמר משנתנו, שראינו במשנה שהוא גזל עצים, דאף הפי שעשור כלים, דמשמע שינוי שאינו חוזר משלם דמי עצים, ומשם אפשר להגיע למסקנה ששינוי קונה. התשובה של רב יוחנן הוא משום תקנת השבים, לא בגלל ששינוי קונה, אלא בגלל שאם אתה תקפיד על כך ששינוי אינו קונה ותחזיר אותו עם השבח, אז הבן אדם לא ירצה להחזיר. אז כדי לעודד חזרה, אז אומרים לבן אדם, שינית את זה, השפחת את זה, תשלם את השווי של העצים, ולא בגלל ששינוי קונה. הגמרא שואלת, ומי אמר רבי יוחנן אחי, אם אין שיקול של תקנת השווים שינוי אינו קונה? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה ותנן בניין ראשית הגז. דיברנו על זה היום וגם בשיעור הקודם. לא הספיק לתנו לו עד שצבו פטור. הנה זה סתם משנה, אין כאן שם של תנה, וזה אומר שהוא נחשב להלכה. אם בעל הצון הוא לא צבר את הכמות של הגזיזות לפני, הוא לא צבע אותם לפני שהוא צבע, תוך כדי הגזיזה הוא צבע את הצמר, אז הוא פטור, הוא לא ייתן את זה לכהן. כאן אין עניין של תקנת השבים, כאן אנחנו עומדים מה שנקרא עיקר הדין, ברמה של דבר תורה, אז אין כאן משום תקנת שבים, ובכל זאת שינוי קונה. הבעל הצמר לא מחויב לתת לכהן את ראשית הגז, בגלל שהוא קנה את הצמר תוך כדי הגזיזה בדרך הצביעה. אז רואים כאן שדבר תורה שינוי קונה. אז איך נאמר מקודם בשבוע של רבי יוחנן שדבר תורה שינוי, בעצם שינוי אינו קונה? כאן זה פסק של רבי יוחנן כסתם משנה ששינוי קונה. זה השאלה. אמר הוא ההוא מדרבנן ורב יעקב שמי, אותו רבנן, אחד מרבנן, רב יעקב שמו, לדידי מפרש לי מיני דרב יוחנן, כפי שאנחנו רואים בגמות המסומנות, כאן מספר רומאי 2, זה לשנה שנייה בדברי רב יוחנן, כך קיבלתי מרב יוחנן. וגבי משנתנו שאומרת תשלם דמי עצים, הדין של המשנה הוא משום תקנת שבים, כגון שגזל עצים משופים ועשאן כלים, דהבלי שינוי החוזר לבריאתו. זה לא שינוי רציני, אבל אם היה מדובר בשינוי רציני, שינוי קונה. אבל, אז כפי שאנחנו כתבנו בין השורות, אבל שינוי שאינו חוזר משלם דמי עצים גם בלי תקנת השבים. דבר תורה שינוי כזה קונה. אנחנו בשוליים הוספנו וכך כתבנו אצל כוכביות, נראה לפי עניות דעתי סיכום שתי לשונות של רבי יוחנן. לפי לשנה הראשונה, דבר תורה שינוי אינו קונה כלל, אפילו שינוי שאינו חוזר. תקנת השבים, אם שינה שינוי גדול, קונה ומשלם רק דמי עצים. לפי הלשנה השנייה, דבר תורה, שינוי שאינו חוזר, קונה. תקנת השבים, אפילו שינוי שחוזר, קונה, ומשלם דמי עצים בלבד. נמשיך בגמרא. תנו רבנן, הגזלנים ומרווי בריבית, שיחזירו, הם רוצים לעשות תשובה, הם מחזירים את הנגזל, את הריבית, אין מקבלים מהן. תשאיר את זה אצלם, והמקבל מהן אין רוח חכמים נוחה עמנו. אמר רבי יוחנן, בימי רבי נשנית משנה זו, דתניא. מה שלמדנו עכשיו זה נקרא מקור תנאי מאוחר יחסית. זה בימי רבי יהודה הנשיא, שהוא היה האורך המסדר של המשניות. אגב, רק נציין במאמר מוסגר, מה שאמרנו עכשיו שרבי ערך או סידר את המשניות, יש הערה חשובה במעריץ חיות על הנקודה הזאת. אז והוא נמצא בדרך בגמרות הגדולות שיש מאחורה המפרשים. חזרה להמשך הגמרא, דתניא, ואנחנו נביא כאן ברייתא שמראה שמה שנאמר כאן הוא תקנה מאוחרת, שאין מקבלים מהן. מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה, אמר לאשתו, רקע, כך היא קוראת לבעלה, רקע, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנת אינו שלך, אתה צריך להיפרד מהכל, אפילו הבגדים שעליך, ונמנע ולא עשה תשובה. באותה שעה עמדו, אמרו הגזלנים ומרווי ריביות שיחזירו, אין מקבלים מהם. כאילו, תשאיר אצלם, והמקבל מהם, אין רוח חכמים נוחה עמנו. אז ככה, אותו אדם יכול להשאיר אצלו הבגדים. מיטיבי, הניח להם אביהם מעות של ריבית. אולי לפני שנתקדם, רק נתייחס למה שהוספנו בשוליים, המבנה, אתם רואים, צורת משולש, ניסיונות להקשות על האמור בנושא. בנושא כתבנו למעלה, המקבל מגזלן מרווה בריבית שרוצים להחזיר, אינו החכמים נוחה הימנו. אז אנחנו באים להקשות על זה. מטיבי, נמשיך בגמרא, הניח להם אביהם מעות של ריבית. אבא שלהם היה מרווה בריבית, ויש כאן יורשים, אף על פי שהם יודעים שאין ריבית, אין חייבים להחזיר. והגמרא מדייקת, אין הוא היורשים, אין הוא דלו, אביהם חייב להחזיר. הגמרא מתרצת, בדין הוא דאביהם נמי אינו חייב להחזיר. כלומר, לא רק היורשים, גם אבא לא חייב להחזיר, בגלל מה שאמרנו שמרווי בריבית שרוצים לחזור בתשובה, אז אין מקבלים מהם. והעד הקטני בדידו זה שהתנה הדגיש היורשים, משום דקבל למית ניסף, זה לקראת המשך המקור. ומה כתוב בהמשך המקור? הניח להם אביהם פרה וטלית וכל דבר המסוים, זה דבר שניכר לרבים, חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. תנא רישא נמי בדידהו, הסיפא הדגיש משהו שקשור במיוחד ליורשים, אז גם הרישא התייחס להם, אבל לא לאפוקי אביהם. יש כאן קטע שבסוגריים בכוכבית ממול בשוליים כתבנו, אחרי הסוגריים גמרא ממשיכה להקשות על הדאמרינן דאין מקבלים מהם. בתוך הסוגריים הגמרא מבררת האם יש צורך לחשוש לכבוד אביהם. אז מאחר שאתם כבר רואים את המבנה באופן ברור, נלמד את הגמרא ישר. אמרנו שיש עניין לחשוש לדאוג לכבוד אביהם. איזו אבא? אבא שגזל. ומפני כבוד אביהם חייבים להחזיר, כי כאן יש פסוק שאומר, ונשיא בעמך לא תאור, ובאופן ספציפי מדובר פה האיסור לקלל הנשיא. אבל מתי שייך האיסור הזה? בעושה מעשה עמך, אם הוא צדיק, הוא ישר, לא אם מדובר ברשע. ואם מדובר ברשע, אז אין את ההגבלה הזאת. אז לא צריכים לחשוש בפני כבודם של רשעים, וכאן מדובר באבא גזלן. הגמרא עונה, על מה מדובר פה שהיורשים צריכים לחשוש בפני כבוד אביהם? כדאמר רב פנחס, בשעשה תשובה. כך אמר פנחס במקום אחר, אח הנמי, נאמץ את הגישה הזאת לכאן, אח הנמי, מה שחייבים להמציא בפני כבוד אביהם, בשעשה תשובה. שואלת אומרת, היא עשה תשובה, מה היא באה לגבי? היא באה אליי לדוע, אם הוא עשה תשובה, היה צריך להחזיר את הפרה והטלית. הגמרא עונה, זה נכון, אבל מה שלא הספיק להחזיר עד שמת. ולכן הבנים יחזירו בגלל כבוד אביהם שחזר בתשובה. תשמע, יש כאן סוגריים, שתי שורות, ומה שבתוך סוגריים הוא פשוט לשון שלא מדויק, לא תקין. אחרי הסוגריים כתוב, הגזלנים, ומה הניהו? מי הם הגזלנים שיופיעו במקור? מלווי ריביות, אף פי שגבו מחזירים. הזכרנו מקודם עניין שאצל המלווי בריבית, שאם הם מנסים להחזיר לא מקבלים מהם. אנחנו חוזרים לקטע שבסוגיים אמרנו, מה שאנחנו נאמר עכשיו יש אי דיוק. תשמע גזלנים ומלווי בריבית, אף פי שגבו מחזירים. גזלנים, מה שגבו? מה זה גזלן? מה זה גובה? אני מבין, מלווה גובה, אבל גזלן, מה זה גבו? אי גזול גזול, והיא לא גזול לא גזול. אלא אמא, הגזלנים, ומי ניהו, מי זה הגזלין שאליו אנחנו מתייחסים פה? מלווה ריביות, סוג של גזל. אף הפי שגבו, מחזירים. מה אומר רשי, אף הפי שגבו, וכל שכן לא גבו, זה מקרינו לשטר, אז אנחנו קוראים את השטר בכלל שכתוב בו ריבית. אז כתוב, אני הדגשנו עם הפס המקווקו, מחזירים. הגמרא אומרת, אמרי, מחזירים, זה נכון, ואין מקבלים מהם. אין סתירה בניסוח. מצד הגנב, מחזירים. ומצד מעווה הרבי מחזיר, אבל מצידנו אין מקבלים. אלא למה מחזירים? לצאת ידי שמיים. תשמע, הרועים, הם רועים בהמות בשדות אחרים. גזל. והגבאים, הם גבאי המלך, ורשי מסביר שהם גבאים של מלך לגבות כסף גולגלתה והארנונה, זה מיסים שונים, וקשק פתפי, הם גובים יותר ממה שראוי למשלם, המיסים לשלם. והמוכסים, אנשים שאחים על מכס, תשובתן, כדי שהם יחזרו בתשובה, תשובתן קשה. ומחזירים למכירים. וכמו שראינו מקודם, אותו תשובה כאן, אמרי מחזירים, זה נכון שמחזירים, אבל ואין מקבלים מהם. שורת הגמרא, ולמה מחזירים? תשובה, כמו שאמרנו מקודם, לצאת ידי שמיים. אי הכי, עמי תשובתן קשה. מה הקושי? או כל מה שאמרנו, מה הקושי? ועוד, אימה, אימה סיפה. ושאין מכירים, אם מדובר במצבים שלא מכירים הפסידו, אומר רשי אגב, ומחזירים למכירים מה שקראנו מקודם, למי שמכיר שלא שגזלו, והאין מכירים כמובן זה ההפך, אז מי במקרה כזה יעשה בהן צורכי ציבור. אותם גזלנים יעשה צורכי ציבור. ומבחיסטה, מה זה צורכי ציבור? בורות, שיחים ומרות, שהם דברים שכולם יהנו מהם, אלו הם מאגרי מים, וגם הנגזל האמיתי יהנה. זה המטרה של צורכי ציבור. אבל שורה התחתונה, כן צריכים להחזיר? אלא לא קשה. כאן קודם תקנה, מה שכתוב פה מחזירים. במשולש האחרון ראינו ההורים והגברים עושים תשובתם קשה ומחזירים, זה לפני התקנה שלמדנו מקודם שהיה בימי רבי. כאן לאחר תקנה, שאחר תקנה אומרים שלא מקבלים מהם. והשתלם רב נחמן בשאין גזירה קיימת, רב נחמן הסביר כשמדובר באין גזירה קיימת אז אין מחזירים, אפילו תימה אידי ואידי לאחר תקנה. שני המקורות, אחד שאומר מחזירים ואחד שאומר שאין מקבלים מהם, שני המקורות לאחר תקנה ולא קשיה. אנחנו ממשיכים לדף צדי עמוד א', כאן בגזילה קיימת, אז על זה לא חל התקנה וחייב להחזיר. כאן בשאין גזילה קיימת, הגמרא שואלת, אתה אומר עכשיו אין גזילה קיימת, אז יש התקנה והאבנית, אותו מקור שהיה הבסיס לתקנה, גזילה קיימת היא. בדיוק אותו מקור שאמור להיות הבסיס לתקנה, מדובר בגזילה קיימת. אבל עכשיו אמרת שאם גזילה קיימת, אז אין התקנה. הגמור עונה, מהי אבנית? מה שהאישה אמרה לבעלה, אפילו אבנית שלך, לא הכוונה אבנית ממש, דמי אבנית. כאילו כל הכספים, גם השווי של אבנית, הוא לא משלנו. אבל, כפי שאמרנו, תקנו תקנה שאין מקבלים מהם כדי לעודד אנשים לחזור בתשובה. וכל היכא דגזילה קיימת לא עבוד רבנן תקנה, תקנת. ואם הגזילה קיימת אתה אומר שהוא חייב להחזיר, והמריש מה זה קורה שאדם, נראה את המקור שעליו מדובר, שאדם גזל קורה, דגזילה קיימת אי ותנן על המריש הגזו שבנו בבירה שיטול דמיו בפני תקנת השווים. אז רואים שעשו תקנה גם לגבי גזילה קיימת, ולא אומרים תחזיר את זה למרות שהיא קיימת. הגמור אומר שבדרך כלל כן מחזירים אם מדובר בגזילה קיימת, אבל שאני אתה מהמקרה שהגזילת המריש הוא בנייתו לבניין שונה, דקיימא דאיכא פסיידא דבירא, אם נחייב אותו להוריד את הקורה מהתקרה, כל הבניין שהוא בנה יקרוס, שב יואה רבנן כדלתא. רבנן מסתכלים על המריש כאילו הוא כבר לא קיים. אומר רש"י שורה שלישית, משום פסיידא דבירא שב יואה רבנן כדלתא, ומי הוא? דמי דמי, השווי של המריש ביי לדוי, הועיל וגזילה קיימת בבירה, בבניין. עד כאן שיעורנו להיום.